לראות שחורות, מאת נירית אנדרמן, קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מייסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, אלעד לוין. מי בכלל זוכרת את הקורונה? לפחות בפינה הזאת, במזרח התיכון, שבה נדמה כי הזמן מתקדם במהירות כפולה, המגפה ששיתקה את העולם רק לפני 4 שנים, כבר נדמת כהיסטוריה רחוקה. על פניו, זה עלול היה להפוך את הסרט החדש, טור פרידה, למסמך מיושן ולא רלוונטי, כי העלילה שלו מתרחשת בתל אביב בשלהי המגפה, עונת הסגרים והבידודים, אנשים בו מסתובבים עם מסכות, ולמי אכפת מכל זה כשעסקת החטופים מתמאמת, והגוש המר הזה של המוות והכעס והיגון וחוסר האונים, עדיין חונק את הגרון. ובכל זאת, כשצופים בטור פרידה, אי אפשר להעתיק את המבט מן המסך. מדי פעם גם צריך להזכיר לגוף להמשיך ולנשום, לא לעצור. הסרט אמנם צולם בתקופת הסגר השני ולאחריו, ענייני המגפה מבליחים בו מדי פעם, אבל הלב הפועם שלו תמון במקום אחר. האלימות המפעפעת ברחובות, ההנהגה המפקירה והמופקרת, ההפגנות עתירות הזעם, התחושה שהכל מתפרק לנו בין הידיים, שאנחנו מפרפרים בתוך איזה סיר עם מים רותחים, ומישהו רק הולך ומגביר את גובה הלהבה. התחושה הזאת שחורכת את היומיום הנוכחי שלנו, משתקפת אלינו פתאום מן המסך של האתמול. המועקה הכבדה הזהה, הייאוש מטריד ומעיק, תחושת הדחק הרגשי, הסטרס, אינה מרפה. ההבדל היחיד הוא שהיום אנחנו כבר יודעים מהו אותו איום שרחש ולחש אי אז מתחת לפני השטח, ארטילאי עדיין. אנחנו יודעים כיצד האימה המלווה את הסרט טור פרידה לכל אורכו תתפרץ בסופו של דבר במציאות. 7 באוקטובר אמנם לא מוזכר בסרט הזה, שצולם כאמור הרבה לפני כן, אבל הצד הקודר שלו מרחף מעליו בדממה. התוצאה היא יצירה קולנועית אוכרת שלווה, שטורפת את ההווה עם העבר ומתיחה בפרצופם של הצופים תמונת מצב מרה במיוחד של המקום הזה, בלי רחמים. טור פרידה, שעלה השבוע לבתי הקולנוע, מביא את סיפורו של קרמי, בגילומו של דרור קרן, עיתונאי שכותב טורי דעה בעיתון ומשתייך למחנה הליברלי. הוא תוקף בטוריו את ראש הממשלה הכושל, שנושא על כתפיו 3 כתבי אישום, ורואה את מדינת ישראל הולכת ומתפרקת לנגד עיניו, במקביל לתא המשפחתי הפרטי שלו, שקורס אף הוא. הוא עצמו בדיוק עזב את הבית. את בנו האוטיסט לא מאפשרים לו לבקר עקב בידוד שנכפה על המוסד שבו הוא שוהה בגלל חולה מאומת. ביתו, קרמל בין, עולה בינתיים להפגנות בבלפור שהאלימות בהן הולכת וגואה, ואילו הוריו נטרפים מהשהות הכפויה שלהם בבית בגלל הקורונה. כל מפגש או שיחה בינו לבין אשתו מזנק במהירות לטונים גבוהים ולוויכוחים מרים. ובעודה מנסה לתמרן בין כל אלה, מתחיל קמפיין שבו הוא ושני עיתונאים נוספים מן השמאל מוקעים כבוגדים על גבי שלטי חוצות. השנאה המפעפעת, האיום מתגבר, הכל על סף פיצוץ. הסרט אמור היה לצאת לבתי הקולנוע בדצמבר, אבל בגלל המלחמה יציאתו נדחתה. ובגלל שיוצריו בחרו להפיץ אותו באופן עצמאי, החליטו להקדים ליציאה הרשמית הקרנות טרום בחורה המלוות בשיח עימם. בחודשיים האחרונים נערכו יותר מ-20 הקרנות כאלה ברחבי הארץ. רובן היו מלאות מפה לפה וחילצו תגובות רגשיות עזות מהצופים. התגובות האלה עולות בשיחות שמתנהלות באולם לאחר ההקרנה, ובחלק מהמקרים גולשות גם לרשתות החברתיות. ההתכתבות של הסרט עם המציאות העכשווית הוכיחה את עצמה. הבמאי, רוני ניניו, מספר שהחליט לצאת להרפתקה הזאת בעקבות תחושה קשה שליוותה אותו בתקופת הקורונה לקראת הסגר השני. הייתה איזו אימה באוויר. ההפגנות בבלפור התחדשו, האלימות גברה והתחיל כבר דיבור על סכנה שמפגינים ייפגעו, על כך שעיתונאים נמצאים בסכנה, הוא אומר. הרגשתי שהקורונה מסמלת איזה משהו רע שקורה, משהו שקשור במי שמוביל את המדינה הזאת כבר לא מעט שנים. הייתה תחושה שהאדמה נפערת מתחת לרגלינו, ואנחנו לא יודעים לאן זה הולך. הייתה תחושה של חוסר אמון במה שאמרו לנו לעשות כדי להתגונן מהקורונה. לא שמחתי על זה. הרגשתי שזה כרוך בהרבה מניפולציות ושזה נוצל לצורך שליטה. לאט לאט הבין שהוא מעוניין לתרגם את התחושות האלה לסרט קולנוע שילכוד את המציאות שמסביב, את המחאה האזרחית, את האווירה המאיימת. הוא החליט להציב במרכז הסרט דמות של עיתונאי נרדף ומאוים, וגייס כאמור את השחקן דרור קרן כדי שיגלם את הדמות הזאת. קרן מספר שהחליט להצטרף לפרויקט הזה לא רק כשחקן, אלא גם ככותב, מתוך מצוקה שהרגיש גם הוא בימים ההם. זו הייתה תקופה איומה, הוא אומר. לעומת היום היא נראית אולי כמו בית הבראה, ועדיין היינו בעיצומה של מגפה. אנחנו, אנשי התרבות, הוכתרנו כלא חיוניים, הראשונים להיסגר והאחרונים לחזור. הצורך בתרבות שלאט לאט התעורר בקרב הקהל, הציף את ההבנה עד כמה אנחנו בכל זאת נחוצים. הרגשתי שמנסים להשתיק את הרוח, ושקיים פער בין מה שהממשלה אמרה לנו שצריך, לבין מה שבאמת צריך, בין מה שחוקי לבין איזה צורך שצורח מבפנים. אז כשרוני פנה אליי וסיפר לי על הרעיון הבסיסי, מיד אמרתי לו, אני איתך ואני רוצה לכתוב איתך. כי היה לי ברור שהפעם אני רוצה לצעוק את הצעקה ואת המועקה שלי. הם החליטו להתחיל לצלם את הסרט מיד, ללא דיחוי, מבלי לחכות חודשים ארוכים לתשובה מאחת הקרנות. הם רצו לקלוט את הרגע, הם רצו לצלם בבלפור, הם לא רצו לפספס את ההתרחשויות. לכן גייסו במהירות שחקנים וצוות ויצאו להפקת גרילה דלת תקציב. הצילומים החלו בתקופת הסגר השני. כולם עבדו בהתחלה בהתנדבות והתסריט הלך ונבנה, הלך ונכתב, תוך כדי עבודה. אלה היו 17 ימי צילום שנפרסו על פני שנה שלמה. המציאות לא הפסיקה להזין את הכותבים בחומרים. גבר נעצר בחשד שתקף מילולית את עיתונאי הארץ גידי וייץ במערכת העיתון. פעילי ימין הרימו קמפיין שמאלנים בוגדים שהציף את הרחובות והרשתות החברתיות. ראש הממשלה כינה את המפגינים אנרכיסטים, והמשטרה הגבירה את האלימות כלפי המפגינים בבלפור. התחושה הייתה של פשיזם שמרים ראש, של דיקטטורה שמחכה מעבר לפינה, מבהיר ניניו. זה היה כאילו הגורל בא ואמר לנו, הנה, המגפה הזאת היא הסימן למה שעתיד לקרות. ואני אמרתי לעצמי, איך זה יכול להיות שאנחנו מרגישים שיש סכנה, שאנחנו רואים משהו שחור ומאיים שמתקרב ולא מסוגלים לעצור את זה? התחושה הזאת הוציאה אותי מדעתי. ניניו, בן 69, הוא אחד הבמאים הפוריים בארץ ומהיחידים שמדלגים לאורך השנים בין שלושה תחומים, קולנוע, תיאטרון וטלוויזיה, ופועלים בשלושתם. בתיאטרון הוא ביים בין השאר את ארטון בהבימה, עקדה בפסטיבל אקו, דרמה קטנה בתיאטרונטו, איש הגשם בבית לסין והקליינט בגשר. בקולנוע את שחקנים והיו לילות, ובטלוויזיה את עבודה ערבית, מרחק נגיעה ולתפוס את השמיים, וגם את כבודו, דרמת מתח שיצר יחד עם שלמה משיח, שסיפרה על שופט בית משפט השלום בבאר שבע, יורם חטב, המועמד לקידום, אבל אז בנו נחשד בדריסה. הסדרה הזאת זכתה לכמה עיבודים בינלאומיים, ביניהם רימייק אמריקאי בכיכובו של בריאן קרנסטון, שובר שורות. בתקופת הקורונה, הוא מספר, עוד לפני שיצא להרפתקה טור פרידה, התחיל לביים דווקא משהו שתוכנן להפוך לסדרת טלוויזיה. תחום התרבות כולו היה אז מושבת. התיאטראות לא פעלו, הפקות קולנוע וטלוויזיה נעצרו, אלפים רבים של אנשי עולם התרבות ישבו בבית חסרי מעש. אבל ניניו החליט שהוא חייב לזוז. הוא גייס שורה של שחקנים, ויחד עם הצלם אופר ינוב, החל לצלם סצנות באימפרוביזציה שדימו מפגשים זוגיים שמתפתחים לכדי מערכת יחסים. זוגיות שנוצרת בין זרים מוחלטים. זה היה משהו מאולתר, מהיר פעולה, ולכולנו זה היה כמו אוויר לנשימה, הוא מסביר. הוא כבר התחיל לערוך את הסצנות שצולמו, אבל לקראת הסגר השני, אווירת המחנק הציבורי, המצוקה הכללית והזעם שהחל לבעור ברחובות לאחר הגשת כתבי האישום נגד בנימין נתניהו, דחפו אותו לדלג לפרויקט חדש. הוא הרגיש דחף לספר סיפור פוליטי יותר, ביקורתי יותר, כזה שילכוד את הדופק המהיר והעצבים החשופים של התקופה ההיא. הוא החליט לספר סיפור על משפחה מתפוררת, המתרחש בסיטואציה פוליטית נפיצה, כדי שהאישי והפוליטי ישקפו זה את זה. גם הפרויקט הזה, כמו קודמו, החליט יבוסס על אימפרוביזציה. צפייה בסרט היום, 3.5 שנים לאחר שצולם, מבהירה כי ההחלטה הזאת הזריקה לחלק לא מבוטל מן הסצנות את אווירת המצוקה והחרדה שריחפה אז באוויר. לצידו של קרן, בתפקיד העיתונאי שתוקף בטוריו את ראש הממשלה נתניהו, משחקת אילנית בן יעקב המגלמת את אשתו, ותצוגת משחק משובחת של שניהם יוצרת את הבסיס המוצק של הסרט הזה. כמה סצנות מבוססות אימפרוביזציה שהן כל כך טעונות רגשית וכל כך עמוסות בחרדה וחס ותינה, עד שהשאלה היא לא אם יקרה משהו רע בהמשך, אלא מה זה יהיה ומתי. את הוריו של גיבור הסרט מגלמים ג'יטה מונטה ובמאי התיאטרון יהושע סובול בהופעה מפתיעה. רציתי פנים חדשות וגם חשבתי שכתיבתו הפוליטית והחברתית מסמלת משהו, אומר ניניו ומזכיר את המחזות הפוליטיים של סובול. קריזה, סינדרום ירושלים, זמן אמת. ואת מילות השיר על הארץ שכתב, בואו נשיר את השיר המטורף של הארץ, שהולחן על ידי יוני רכטר ובוצע על ידי רכטר ועל ידי נורית גלרון. כל מי שהציע לו להשתתף בסרט, אומר ניניו, נענה להצעה. אנשים אמרו אנחנו באים כי הם רצו לעבוד, וכשסיפרתי להם על מה זה, הם גם רצו למחות נגד הסרט, הוא מציין. הוא מצידו החליט לצלם את הסרט הזה בשחור לבן. בתקופה ההיא לא ראיתי צבע. היה נראה לי שאנחנו לא נמצאים בעולם צבעוני, אלא באפורים, בקונפליקט בין שחור ולבן. הצלם, אופר אינוב, כששואלים אותו, אומר, אני בכלל לא צילמתי סרט שחור לבן, אני צילמתי סרט שחור שחור. למרות הזמן בעבר שבו צולם הסרט, מה שהופך את הצפייה בו לתאונה רגשית, הוא דווקא ההווה, המצב שבו אנחנו נמצאים כרגע. בלפור, קפלן, ועכשיו ההפגנות לשחרור החטופים ונגד ממשלת המחדל, התחושה שהמועקה לא נעלמת, אלא להפך, רק הולכת וגוברת. נכון, מאשר ניניו, אחרי שנה של צילומים התחלנו לערוך וזה הלך לאט מאוד, כי גם האורחים קיבלו תשלום במשורה, ולכן עבודות אחרות קיבלו עדיפות, וגם כי אנחנו עסקנו בדברים נוספים. ובינתיים השינויים במדינה היו כל כך מז'ורים, שלמרות שהסרט היה די סגור, עוד לא נעלתי אותו. כי פתאום קמה ממשלה של בנט ולפיד, והייתה אופטימיות מסוימת, ואחר כך פתאום ביבי חזר ושוב חזרה האפלה, שוב חזרו ההפגנות. הדבר האחרון שטיפלנו בו ושעבר המון שינויים היה ה-voice over, קריינות הדובר. כי זה טור הפרידה של קרמי, הצוואה שלו כביכול, ובגלל כל השינויים רציתי לחכות ולראות מה בדיוק הוא צריך להגיד. בסופו של דבר סגרנו את הסרט ביולי, לקראת הקרנות האקדמיה, תחרות פרסי אופיר. באיזה אופן המעבר מבלפור לקפלן, פרק הזמן שחלף, השפיע על העריכה של הסרט? אני לא יכול להצביע על דבר מסוים, אבל זה השפיע על רוח הדברים. הסצנה שצולמה בהפגנה בבלפור, למשל, רציתי שתהיה מאוד ארוכה. הם מחפשים שם את הילדה שלהם ומתחילה אלימות משטרתית, וזמן המסך של הסצנה יכול היה להיות קצר בחצי, אבל היה לי חשוב להביא לידי ביטוי את רוח ההפיכה. יש שם שוט של מישהו מניף דגל. רואים שלא רק מבוגרים הגיעו, אלא גם צעירים. פתאום נוצרה תחושה שיש כוח גדול שלא מסכים עם מה שקורה ומתנגד ומוחה בכל האמצעים החוקיים. בקפלן זה היה אפילו יותר חזק מאשר בבלפור, ואני חושב שזה בא לידי ביטוי בעריכה של הסצנה הזאת. חוץ מזה, יש בסצנה גם שימוש בסאונד שיוצר איזו אימה. הכנסנו רעשים שהם לא לגמרי ריאליסטיים. השתמשנו בתדרים מאוד נמוכים שנותנים תחושה של דברים טקטונים שזזים, של איזה משהו מיתי שמתרחש. כאילו אדמה רועדת. וזה מה שהרגשתי שבאמת קורה בהפגנות האלה בקפלן, כשערכנו. ובכלל, בסרט, גם כשקורים הדברים היותר רגשיים, דיברתי עם אבי בנימין שהלחין לו את המוזיקה, והפסקול נותן תחושה שתמיד יש שם איזה מין איום, איזה סימן שאלה, איזה רעש שהוא לא נעים. לצד תחושת המועקה, האימה, הלחץ שמופעל על הגיבורים כל הזמן מכמה כיוונים בה בעת, הסרט גם לא ממש מציע נחמה או תקווה. קרמי, בתור הפרידה שלו, בעצם אומר, אם אני לא אפגין, אם אני לא אכתוב, אם אני לא אביע את דעתי, אז אני לא אכיר את החיים שלי ולא אכיר את עצמי. זאת אומרת, אנחנו נאבד את צלמנו בעצם. כך שמבחינתנו, מבחינת כל הצוות והשחקנים, הסרט הזה הוא כאילו הם כל ההפגנות. זה כאילו שיצאנו להפגין, אבל דרך יצירת אומנות. זאת אומרת, יצאנו למחות בתקווה להרעיד עוד יותר את אמות הסיפים. למרות שאני לא מאמין שיצירה קולנועית, אומנותית, יכולה לשנות מציאות. אולי היא יכולה להזיז משהו בקצוות. קרמי מקבל לאורך הסרט איומים ונעצות, הוא גם מותקף פיזית. יש תחושה שהכיתוב החברתי מייצר סכנה מוחשית לחייו. זה משהו שהרגשת בזמן העבודה על הסרט, שהכתובת לקראת הרצח הפוליטי הבא כבר מופיעה על הקיר? כל האיומים שהוא מקבל כהודעות בטלפון, אגב, הכל לקוח מדברים אמיתיים, מתגובות שמצאנו בפייסבוק, בטוויטר. אבל לגבי הכתובת על הקיר, אני יותר התעסקתי בזה בהקשר של 7 באוקטובר. זאת אומרת, לא בצד המדיני של טיפוח חמאס, לא בקשר המודיעיני, אלא שהכתובת הייתה על הקיר במובן שאנחנו מדרדרים לתוך איזה אופל בגלל אלימות פיזית וגם מילולית שנמצאת פה בכל מקום. בגלל מצב שבו כמעט לכל אחד יש נשק. בגלל שחיתות שלטונית, בגלל שקרים לציבור, בגלל שהאמת כמעט לא חשובה בצד השלטוני ובצד של ראש הממשלה נתניהו שעומד בראש. ההרגשה הייתה שזה חייב להתפוצץ מתישהו, שמשהו הולך לקרות. אז בסופו של דבר, למרות ההפתעה הגדולה של 7 באוקטובר, באיזשהו מקום גם לא לגמרי הופתעתי. זאת הייתה נקמת האלים. לא היה לי מושג שבגלל 7 באוקטובר, הסרט הזה יהפך להיות כל כך נבואי, מבחינת הייאוש, האימה, התחושה הזאת שאין לך בית. בסרט הוא הרי עוזב את הבית, ובסופו הם מוצאים את עצמם בבית אחר, בבית זר. ואחרי מה שקרה ב-7 באוקטובר, פתאום הדברים האלה מקבלים עוד משמעות. עם האסון הגדול שקרה פה, ועם המחדל שכולנו יודעים מי אחראי לו, זה הרי אותו בן אדם שהיה אחראי גם בזמן הקורונה. אז הכל קיבל פתאום איזו זריקת אימה וייאוש הרבה יותר גדולה. ולא אעשה ספוילר לסוף של הסרט, אבל הוא מנבא משהו. הוא מראה לאן המדינה הזאת עלולה להגיע. כלומר, הסרט הזה מבחינתך אינו רק שיקוף מצב, אלא גם קריאה לפעולה? אני רוצה לשקף מצב כדי שאנשים יוכלו לראות את הווייתה מבחוץ, ואז להגיד, חבר'ה, המדינה בבעיה, ואנחנו כאזרחי הסובלים ונסבול עוד יותר, אם לא ניצור פה איזה אופק חדש. כמו שבזמנו היו אנשים שראו בקורונה גורל, כאילו הטבע אומר משהו לבני אדם, אפרופו בעיות האקלים והרס כדור הארץ, אני חושב שהאסון העכשווי אומר הרבה על איך שאנחנו חייבים להילחם על המדינה הזאת, כדי שיקרה פה שינוי. אני לא מאמין שסרט יכול לעשות כזה שינוי, אבל אולי הוא יכול לגרד את האזורים שבהם בן אדם אומר לעצמו, יותר אנשים צריכים להרים עכשיו את התחת מהכיסא ולצאת לרחובות. בצירוף מקרים מצמרר, 4 אנשים שנרצחו ב-7 באוקטובר היו קרובים להפקה הזאת. ליאור, אחיה של אילנית בן יעקב, נהרג שלחם במסגרת כיתת כוננות בעוטף. רותם, אמא של המפיקה בפועל מיקה קלדרון, נרצחה בביתה בקיבוץ בערי. ליאור ויצמן, שהיה אחד מעורכי הסאונד שעבדו על הסרט, נרצח כשרחב על אופניו באותו בוקר ליד שדרות. וחיים מנעים, אחי קלטו של ניניו, נרצח כשרחב על אופניו בשדות של נתיב העשרה. אנחנו צילמנו סרט על תקופה מסוימת, תוך כדי התקופה הזאת, מספרת בן יעקב, והתסריט הלך יד ביד עם מה שקרה סביבנו. תוך כדי צילומי סצנה בבלפור, למשל, ניגשה אליי שוטרת ונתנה לי דוח. ובזמן שחזרתי מההפגנה בבאר שבע והתקשרתי לרוני שהיה בצילומים, מישהי פתחה חלון בצומת וירקה עליי. חוויתי במקביל גם את מה שהתרחש במקום הזה, וגם את מה שהדמות שלי חוותה. אנשים יוצאים עכשיו מהקרנות המוקדמות מאוד מטולטלים, ולא פעם אומרים שהסרט ניבא את 7 באוקטובר ואת מה שקורה מאז. אני חושבת שהוא מהדהד את תקופת הקורונה. מציף נושאים כמו בית וחופש ביטוי, ומניע את הצופים לחשוב על מה היה אז ואיפה אנחנו היום. לא ניתן לנתק את המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו מהתקופה ההיא. צילמנו גל שקדמו לו עוד הרבה גלים אחרים. ב-7 באוקטובר כבר שטף אותנו צונמי. מבחינתי, גם בזמן הצילומים וגם כשהסרט היה גמור, זה לא היה רק לנסות להציב מראה מולנו כישראלים, שהאדמה נפערה תחת רגליהם, אלא גם להצביע על איזו סכנה גדולה שאורבת, מסכם ניניו. זה קצת כמו המחשפות במקבט, משהו מיתי כמעט שקרה. ובימים שאחרי 7 באוקטובר, כשבתוך כמה ימים התבשרנו על מותם של כל הארבעה, זה היה נורא. כי כל העושים במלאכה כאן הרגישו כחלק מאיזו סיירת יצירתית שהאמינה בסרט, במשהו מספר וביכולת של המדיום הקולנועי לספר את הסיפור הזה. ולכן הייתה בעשייה איזו חדוות יצירה. ופתאום, ארבעה אנשים שהיו קשורים בחדווה הזאת, נרצחו. והרגשנו כאילו החדווה הזאת נרצחה. זה חידד את ההבנה שאסור לנו לוותר על הארץ שלנו. אסור לנו לוותר על המקום הזה.